בוקר טוב, פורים שמח קטן, וזה הקטן גדול יהיה. למה ליהודים הייתה הוראה זאת תורה, נכון? כך אומרים חז"ל, ליהודים הייתה הוראה זאת תורה. אז אם ככה, למה לא כתוב ליהודים הייתה תורה? למה צריך לעשות ככה? ליהודים הייתה הוראה ושמחה, כדי מה? אז למה בחרו להגיד את זה דווקא עכשיו, בסוף עניין המגילה, ליהודים את הרב ושמחה? הרי התורה, זה שהתורה היא אור, זה באמת, אנחנו יודעים את זה, כמעט הייתי אומר, עוד בארון, אומר המהר"ן, נקרא הארון על שם האור, כי יש בו את הלוחות שהם מאירים, וזה מה שקרה למשה, שהוא יורד עם הלוחות, קרן אור פניו. למה אבל הביטוי הברור, ממש בכתוב, שאורה זו תורה מופיע דווקא בפסוק של היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. ארוך חיים, אנחנו נעשה עכשיו ונהפוכו, ואתה מעביר היום את השיעור ואני הולך לשבת שם. אתה אומר דברים ממש נפלאים, מצוין, מעולה מאוד. מה הפשט? הפשט הוא נכון. הרי בתחילה, עד מעשה הפורים, אז היה מודעה רבה לאורה איתה. מה זה מודעה רבה לאורייתא? היו יכולים לבוא ולטעון, כך אומרים חז"ל, מה שקיבלנו לא קיבלנו אלא בכפייה, שכן אמר, והתייצבו בתחתית ההר, לא מעוניינים. בסדר? מכיוון שמאזנו, אז איך עכשיו, מה יתברר להם? מה יתברר להם אחר כך, בכל סוף, כל ממתן תורה ועד פורים, מה קרה בפורים, מה יתברר? זאת אומרת, כן, זאת אומרת, התברר להם שוודאי שהם צריכים לשמוח שמחה גדולה ועצומה על כך שריבונו של עולם נתן לנו הדרכה ששומרת עלינו לנצח נצחים. זאת אומרת, עמדו להשמיד, להרוג ולאבד. תזכרו שאנחנו מדברים פה על דבר שהוא, לצערנו, במשך ההיסטוריה, עוד קרו הרבה מעגלים של גזרות שעמדו עלינו לחלותינו. אבל תקראו גם באופן כללי את התנ"ך. מאז מתן תורה, נכנסים לארץ, נכון? יש מלחמות, אבל לא היו שום מלחמות קיומיות. פה מלחמה עם המורי, פה הרמה עם זה, כל מיני מלחמות. הן לא קיומיות. פעם ראשונה שעם ישראל עומד לפני שאלת קיום, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נער ועד זקן, נכון? ומתבהר להם שבאמת מצד האמת, הטבעית, באמת אין להם שום סיכוי. עם מפוזר ומפורד בין העמים, אחשוורוש חצי אנטישמי, אמן כל כולו אנטישמי, יש תוכנית השמדה מסודרת ממש, שלחו איגרות לכל המקומות, כדי שביום אחד להשמיד את כולם, ביום אחד. בסדר? ואז אנחנו עומדים למבחן, האם שורש הקיום של עם ישראל הוא דרך האסטרטגיה המעשית, ואז ממילא עכשיו אין לנו שום דבר, אנחנו מפוזרים מפורדים, אז גמרנו. או שמה, יש פה פתאום גילוי אדיר שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, והוא זה שנתן לנו את התפקיד, שאם אנחנו נפעל על פיו, אנחנו חיימים, חיימים וקיימים, נכון? אז התבהר להם פתאום שזה היה, זה כמו אדם, כמו איזה ילד שנותנים לו, אני לא יודע מה, נותנים לו איזה שיעורי בית לעשות, או איזה מבחן, או איזה דבר, בשלב הראשון הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. אבל כשהוא מסתכל אחורה, מה הוא אומר? היי, תודה רבה לך שאתה לא נתת לי ללכת לישון, אמרת לי ללכת להתחיל לעבוד על עצמי, אתה לא יודע כמה זה נפלא. בהתחלה לא הבנתי. חשבתי שסתם מטרטרים אותי, סתם נותנים לי פה איזה, הגית בו, יומם ולילה, וכל זה, וכל החיים, חיים שבאים ומכוונים בכלל אחרת, כי אני קיבלתי תורה, זה קצת לפעמים יכול, נכון? ליצור תחושה של למה, בשביל מה, למה זה בכל הביד אותנו בכל כך הרבה איזה... פתאום התברר שזהו זה, 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 זה ההפך, זה בדיוק מה שנתן לנו את הקיום. לכן, הגילוי של תורה זו אורה, שזה ממש מאיר את החיים, זה לא מחשיך, שכמעט אני עובד על זה מצד איזשהו כפייה, אלא זה מאיר את החיים, זה בא לידי ביטוי בסוף, 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 של להשמיד, להרוג ולאבד, ויתהפך הכל. נכון? יש עוד פירוש, אבל אם אני אגיד אותו, אז אנחנו לא נתקדם ב... נתיב התורה, אז רק תזכירו לי, אולי נשלים את זה, תזכירו לי את הפירוש של הגרה על הדבר הזה. בסדר? ואני אסדר שביום חמישי אולי נפתח בזה, כי זה גם עניינו של עניינו של יום. אנחנו אבל רוצים להתקדם בביטחון ובלמידה טובה לסוף פרק שלישי, ואנחנו נמצאים בעמוד י' בעמודה השמאלית, ואנחנו הגענו עכשיו לאחד הנושאים המשמעותיים בנושא של קניין תורה. אמנם מבחינת העבודה העצמית, כמו שלמדנו, לפתוח את האישיות כלפי יכולת ההקשבה, שאז עם אלה יש ענווה, וממילא יש יכולת לשמוע את השפה של התורה ואת העולם הרוחני, זה דבר נפלא, זה דבר גדול מאוד. עכשיו הגענו לקראת סוף הפרק, המהר"ל בעצם עובר לנושא שנראה לכאורה לא כל כך כבד. מה? מדובר על תלמיד חכם, הוא לומד תורה, הוא יושב בבית המדרש, הוא מחובר לתורה, הוא נמצא עם הבנה גדולה מאוד שהוא בתוך התהליך. אבל מה הבעיה היחידה שיש לו? הוא אוהב ללכת, לבלות. סתם, לאכול סעודות רשות. בסדר? ושוב, לא נכנס עם השאלה, מה, אין שעות פנאי בתורה, נכון? נשאלה פה בשוט איזושהי שאלה כבר כמה פעמים, זה לא הדיון שלנו עכשיו. ביטול הצורך קיומה ומצב של בו צריך לרומם את הרוח, בסדר. אבל אנחנו מדברים עכשיו דבר אחר. אנחנו מדברים פה עכשיו על תרבות של נהנתנות. זאת אומרת, של אדם שיושב, ומצד אחד הוא תלמיד חכם, אבל הוא אומר, בסדר, אבל מה, בוא קצת נחגוג על החיים. דוגמה נתנו לזה את מי? זוכרים? אלעזר בן ערך, נכון, אלעזר בן ערך שהוא היה אדיר, היה לב טוב, כנגד כולם הוא היה. אבל כיוון שהלך למקום המים היפים, ואשתו משכה אותו לשם, והוא התחיל ליהנות מתהלוכות השעה, תעשה לו כל היום איזה, לא יודע איך קוראים לזה, איך קוראים לזה שנמצאים במים? ג'קוזי? כל היום ג'קוזי, וזה, לאט לאט תגיד, איזה כיף, נגמר, ואז בעצם מה קרה לו? הלב נסתם, נכון? ולכן הוא אמר, חרש היה ליבם במקום החודש הזה, לכן במקום התחדשות, יש לו עתימה. וזה הסיפור של אלעזר בן ערך. וזה בעצם הרל פה רוצה לומר, והגמרא, מסכת פסחים, פשוט מפחידה אותנו לגמרי. ואומרת ככה, באמצע העמוד, תנו רבנן, כל תלמיד חכם, המרבה סעודתו בכל מקום, לסוף מחריב את ביתו. א', הוא מאלמן את אשתו. בית, הוא מייתם את גוזליו, ג' ותלמודו משתכח ממנו, הוא מחלוקות רבות באות עליו, הוא דבריו אינם נשמעים, הוא מחלל שם שמיים, ושם רבו, וגורם שם רע לו, ולבן בנו, עד סוף כל הדורות. בסדר? זוכרים את הגמרא הזאת? מה, זהו, מאבדים את התיאבון, רק לשמוע את זה, אז גמרנו. מיישרים קו, כי זה, כאילו, הגמרא הוציאה מהמחסן את כל הכללות האפשריות בעניין הזה. ולמה? תרם נברר, אבל למה? בגלל שבאמת זה נראה כאילו דבר שולית, קטן. מה אין הפקמינה שאני יושב כל היום במסעדות? מה הבעיה? אני בסך הכל עומד שם משניות. מה קרה? אז לכן אני רוצה להוציא את כל הארסנל של הכללות כדי שאנחנו נבין, לא, אין פה, זה לא משחק, יש פה משהו מאוד מאוד משמעותי. ואז מגיעים הגמרא אומרת בסוף, מה היא? מה קורה לו? איך הוא עושה שם רע? שם רע, הכוונה היא שלאט לאט הערכה כלפיו הולכת ויורדת. גם למשפחתו, הערכה הולכת ויורדת, מה הכוונה? שפשוט קוראים להם בכל מיני שמות. איזה שמות? מה היא? איזה שמות עושים שם רע? אמר רביי, קרי אלי קוראים לו, בר מיחם תנור, הבן זה שכל הזמן מחמם את התנור כדי לאכול ולבשל. רב אמר, בר מרקד ביקובי. מה זה מרקד ביקובי? זוכרים? הוא רוקד בין האסירים, הוא ככה עשה הופעות. זאת אומרת, הרקדן של המסיבות. רב פאפה אומר, מה? ביקובה זה בין הסירים, בין המחוותות. זאת אומרת, הוא מופיע במועדון. רב פאפה אמר, בר מלחך פינחה, זה שאחרי שגמרו לאכול, נשאר עוד קצת בצלחת, אז הוא מלקק את מה שנשאר. משפחת המלקקים, ככה קוראים להם. ורב שמעיה אומר, בר מחרבה. מה זה? הוא רובע, הוא רובץ בכל מקום, בום, נרדם. בסדר? זה השם בן הישנוני, זה שנרדה. אני לא יודע אם בגמרא עוד כל כך הרבה אמירות קשות. אז בואו נלך לאט לאט, אמרה, הולך איתנו לפי סדר, לתת לנו הבנה, כפי שאנחנו רגילים תמיד להגיד, הגמרא לעולם, או המדרש, לעולם, לא אומר דברים מיותרים. אם אין סיבה להגיד את זה, הוא לא יגיד. זאת אומרת, זה לא סתם כמו שאמרתי, מוציאים מהארסנל את כל הכללות, יאללה, בוא נזרוק. צריך להיות מאוד מאוד מדויק. אז דבר ראשון. פירוש, כי תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום, אין זה ראוי, אלא תלמיד חכם, במשהו תלמיד חכם, שצריך שלא יהיה נמשך אחר התאווה. בסדר, זה כבר, זה הסברנו בקטעים הקודמים, זה מזה הגענו לעניין של רבי אלעזר בן ערך וכו', שבעצם תלמיד חכם ונמשך אחר התאווה, זאת אומרת, לבוא ולבנות עולם נהנתני, זה לא ראוי. ודבר זה שהוא ריבוי סעודה בכל מקום, עניין גופני. זאת אומרת, זה שאדם כל היום מתעסק באכילה ושתייה, והולך לכאן ממסיבה למסיבה ומאירוע לאירוע, והעניין שלו זה כדי לא לשמח אדם וקלה וזה, אלא כדי לאכול את הכיבודים, זה דבר גופני. ובדבר זה התלמיד חכם מחריב ביתו. אז דבר ראשון, הפירוש הראשון של מחריב ביתו, איך הייתם מבארים את זה? קצת להעלות את זה לצד היותר נעלה. מה פירוש, מה זה ביתו פה? זה יהיה עוד מעט. קודם כל, לפני זה, מה זה ביתו? מה? הביתו שלו, כן, הוא מאבד מקומו. הוא מאבד את מקומו. הוא מתחיל קצת להיטשטש. אישיותו מתשטשת. הוא לא יודע מה המקום האמיתי שלו. כי הוא כבר עכשיו נמשך גם למקום שמחוץ למקום שלו. כי מה זה המקום של האדם? המקום שבו הצד הרוחני שלו בא לידי ביטוי. ואז ממילא, כאשר הצד הרוחני בא לידי ביטוי נכון, אז כל המערכת שיוצאת מתוך זה היא מסודרת, היא מעצימה אותו. לעומת זאת, אם אדם מפספס את עצמו, הפספוס הזה הוא קודם כל פספוס על עצמו, אבל כל המערכת שתהיה מסביב הולכת וקורסת. בסדר? זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד. הדבר הראשון, ביתו, זה הדבר הזה. הוא מאבד את ביתו. רוצה לומר, מחריב ביתו ומקום מעלתו. זה בעצם שתי מילות הפירוש כאן. מה זה ביתו? מקום מעלתו. המקום שהמציאות שלו, נכון? איפה יש איזה שהמקום, זה המקום של מציאות, אתם זוכרים? הדבר הזה יש לו כמה מקורות, אבל איפה מצאנו ממש ביטוי כזה שהמקום, טוב, איזשהו חכם היודע את מקומו, נכון? זה כתוב, מפורש, נכון? איזשהו חכם היודע את מקומו. מקומו זה תפקידו, מקומו זה החיבורו, מקומו זה שורשיו, מקומו זה מקור האנרגיה שממנו הוא פורץ קדימה, נכון? יפה. וכשאני מאבד את מעלתי, אני פעם זוכר שפעם סיפרנו, אבל זה שייך לנושא אחר לגמרי, כאשר יעקב אבינו בורח, והוא הולך לישון, והוא חולם, והוא רואה את הסולם. ואז הוא קם בבוקר, ומה הוא אומר? אכן יש? יש אלוקים ב? במה? במקום הזה, נכון? אז מה פוש במקום הזה? מה פשט? פיזית כן, זה מקום המקדש, זה מקום שעתיד להיות בהשראת שכינה, מצוין. אבל מה הנקודה הפנימית כאן? יעקב מאבד בעצם בבריחתו, יעקב מאבד את יציבות אישיותו. הוא היה 14 שנה בבית שם ועבר, למה התורה? היה מחובר לגמרי אל הנשמה שלו. לא ישן אפילו, נכון? כתוב שהוא היה, לא היה ישן, הוא ישכב במקום ההוא, שם הוא ישן, אבל הוא לא ישן במקום אחר. איך אפשר? אפשר לא לישון, ניסיתם פעם? כמו אומרת שמי שנודר ששלושה ימים לא ישן מלקים אותו מיד. למה? כי זה ודאי שקר. אין דבר כזה שאדם לא יכול לא ישן שלושה ימים. הכוונה היא שהוא לא יפסיק. זאת אומרת, גם זה, זאת אומרת, הוא היה ממש כל הזמן מחובר, קצת הוריד את הראש, ישן כמה דקות, אבל מיד התנער וקם. כן, אף פעם לא היה צריך ליטול ידיים מפני הקימה, כי תמיד הוא היה, זה, מכל מקום, אז מה? הוא עכשיו בורח. ברגע שהוא בורח, הוא איבד את מקומו. ושוב, לא רק את המקום הפיזי, אלא את היציבות שלו, מי אני? זורקים אותי, אני קיבלתי ברכה שאני אהיה פה בארץ, ואני אקבל את הארץ גם בקדמה צפונה והנגבה, ואני אהיה המשך ואני אקבל את הברכה של יצחק להמשיך הלאה. אני יודע מי אני, ופתאום, מה קורה? נזרק אליי לא נודע, ואז ימי אלו מאבד את מקומו. ואז החידוש והגילוי העצום והנפלא שמתגלה לו בחלום של אותו סולם, מעבר לה אני שומר אותך וזה, אבל קודם כל הדבר הכי חזק, מה הוא אומר? רגע. גם במקום הזה שאני עכשיו הולך לכל הצרות והאיסורים, עדיין הקדוש ברוך הוא איתי? זאת אומרת, השם יש השם במקום הפנימי הזה. ואני לא ידעתי. אני חשבתי שעזבתי, שאיבדתי. קם, ואז הוא הולך והוא נושא את רגליו, נכון? והוא מוקח את האבן על פי הבאר שמה ופותח בשביל רחל, נכון? מאיפה קיבלת אנרגיה? בין ישיבה 14 שנה, אפילו לא הלך לשחק בגן סקר כדורגל. כל הזמן היה רק למד תורה. איך אתה יכול להרים פתאום סלעים? כי אני מחובר למקום שלי. מי שמחובר למה שהוא, פתאום מקבל אנרגיה בלתי רגילה כדי להזיז את הדברים הכי קשים. וזה הנקודה של המקום. המקום זה הקביעות. ואז אם אלה אותו תלמיד חכם שהולך ומסתובב לו ורוצה לאכול, מה הוא עשה רע? שום דבר הוא לא עשה רע. מה פה הוא רע? הוא לא עשה רע במובן ההלכתי. כמו שאמרנו, הוא אכל בהכשר הפצץ. לא רק הבדץ, אכל את כל הזה, הלך והיה מלא מלא חומרס על כל האכילה, אבל הוא יושב כל היום בתוך הבשר ובתוך הזה. מה קרה? הוא איבד את מקומו, הוא לא נמצא במקום הנשמתי שלו, אלא הוא מאוד מאוד מחובר, או מאוד או מעט, אבל לא משנה, זה תהליכים תמיד. לצדדים נכון? זה דבר שהוא מסוכן מאוד, וזה מה שהוא אומר, מקום אחרי ביתו הוא מקום מעלתו, אשר יש את תלמיד חכם, כי ביתו ומקומו הוא עם העליונים. נשמתו של האדם חצובה ממרומים, והסיפוק העצמי האמיתי והגדול יהיה כאשר הנשמה תקבל את מקומה ואת יציבותה, והיא תוכל לבוא לידי ביטוי. וזה שהוא מרבה סעודה בכל מקום הוא חורבן ביתו, דיינו מקום מעלתו ומדרגתו, אשר הוא דבק בעליונים, באופן אותו תלמיד חכם בהגדרה שלו, אם הוא באמת למד ומחובר, אז הוא הרי מחובר אל העליונים, לדבר השם, לחזון, למעלה רוחנית. כאשר הוא יוצא ממקום מדרגתו השכלית, זאת אומרת, המדרגה של האדם זה, של התלמיד חכם, זה הצד השכלי, שזה הצד הרוחני, וכאשר הוא יוצא מזה, והולך למקום שבו הוא מספק את ענייניו הגופניים, לא רק שהוא מספק את ענייניו הגופניים, הוא עושה מזה עניין, נכון? זה מה שראינו בעיקר הדבר. הוא הופך את זה לסוג של תרבות. הוא בסוג של ככה נוהגים אנשים נורמליים, לאכול ולשתות וללכת למסיבות והכל. זה הדרך הנורמלית. באותו רגע הוא זז מהמקום שלו, ואז הוא מחריב את ביתו.
זה מתרפא מעבודתו, לא? כי בזמן שהוא בתענוגות
במאכל,
אז
הוא מתרפא מה... יפה, אתה יכול לראות את זה במובן הטכני. זאת אומרת, הוא היה יכול עכשיו, היה יכול חצי שעה ללמוד במקום זה, הוא אוכל. כן, אבל אני חושב שהמהר"ל פה, משהו כל כך משתדל ללמד אותנו, זה לא רק שבאמת צריך לעשות חשבון מה אתה מבזבז את הזמן, תלמד תורה. זה בסדר, ודאי זה נכון מה שאתה אומר. הוא מבזבז משהו הרבה יותר עמוק. כי על ידי זה, זה לא רק שהוא ביטל את הזמן טכנית, אלא הוא שינה את המקום הפנימי שלו. וזה הנקודה היותר מהותית. זה המקום שהפכתי, סגרתי את עצמי, נהייתי יותר אטום, כי מי ששולט פה עכשיו זה הגוף. ואז עם אלה יש אטימה, נכון? אחרי שהיה ליבם. נכון? בסדר? זה הסבר ראשון. זה הסבר ראשון שבעצם הוא הסבר רוחני, אבל הוא הכי פשוט. כולנו מבינים שלא מדובר, כשמדברים פה על החרבת ביתו, מה קרה, למה שיחרב הבית. אז כנראה, הבית הפנימי. אבל המהר"ל מתעקש, לא, הגמרא ממשיכה ואומרת. וכך הוא, יחד עם זה, לא נשכח ולא נתעלם מהפשט. מה הכוונה פשט? שחס ושלום, מה שיכול לקרות לו, מחריב את ביתו ממש, ומייתם את בניו, ומאלמן את אשתו, עד שביתו חרב, כי אשתו הוא ביתו, הוא בניו הם בבית שלו, וכאשר מחריב ביתו, כל אלו חרבים לגמרי שהם ביתו. מה הוא אומר? גם פיזית, מה שקורה זה שכל הקרובים אל האדם, מה שמוטף אותו כבית, בית זה הביתה, בית זה האישה בביתו, הבנים זה חלק מהבית. עכשיו תסבירו לי למה. מה הקשר? מילא לדבר הראשון, אפשר להבין. מה הדבר השני? מה הפירוש? למה זה מחריב את ביתו? מה זה עונש? סתם עונש? כן, יכול להיות שזה עונש. תראה, הוא אמר לי, יגיד שזה מידה כנגד מידה. הוא יצא מהבית, אז גם כאילו מאבד את הבית. אבל זה הוא יגיד בהמשך, אחרי עבדה עוד. אבל קודם כל, למה? כי פשוטו. לא שאתם מבינים, למה פשוט הוא מחריב את הבית? תסביר. הווה אומר, יש כאן מעגלים של מעגלי השפעה. נכון? הגמל גם מעגלי השפעה. אם בעצם, כשבעל הבית, כשמנהיג המשפחה, מנהיג הבית, מתחיל להידרדר במובן, שוב, לא, עכשיו לא מתחיל שהוא עשה עבירה כזאת וכזאת, אלא הוא מתחיל להביא הביתה כאילו, נורמות, שהן נורמות גופניות, זאת אומרת, נורמות שעניינם לחבר, לעשות עניין מהצד הנהנתני של החיים, באותו רגע, זה מיד משפיע על המעגלים הסובבים, על היציבות של הבית, על המגמה של הבית. זאת אומרת, הרבה פעמים זה יכול לקרות דבר כזה, חס ושלום, לא פה, פה כולם פשוט לא נתקלים אף פעם בנהנתנות. אז לכן זה אי אפשר להביא דוגמה מפה, אבל באופן כללי יש מצבים שבו באמת האישה מתחילה לראות שהבחור שהולך בבוקר לישיבה, לכולל שלו, מגיע מוחר, ובאמצע הוא קונה איזה ארטיק, ואחרי זה הוא יושב על הצורם לשתות קפה, והיא מתחילה לראות שזה לא רציני, היא באה עם הרבה מסירות נפש, הוא הולך ללמוד תורה, והיא בגלל זה נמצאת ב... נקרא לזה מצב שבו קשה אפילו לקנות בגדים לא יכולה אלא לעתים רחוקות, כי ממש אין אפשרות. אבל היא מלאת התלהבות, היא אומרת, זהו, הולך ללמוד תורה, בעלי הולך ללמוד תורה, הבית יהיה מלא כולו אור, הילדים יקבלו את ההשפעה, יהיה לנו בית חם ומתוקן. ופתאום מתחילה לראות שבעל הבית, זה אצלו זה בכאילו. מה בעוד בכאילו? הוא לא עבר על אף עבירה, אבל הוא התחיל ליצור איזה תרבות של פתיחה לכל מיני מקומות, שזה הופך להיות בעיניו חשוב. מיד, אצל מי שפחות אפילו מבחינת המגע היומיומי עם התורה, שזה האישה שקצת פחות, זה הילדים שצריכים בעצם לקבל תורה מהאבא, בעצם מפסידים את המקום, מתחילים לקבל מסר סותר, ואז המסר הסותר הזה מחריב את כל העסק. וזה יכול להגיע אפילו להחרבת הבית. החרבת הבית, הכוונה היא, כל מיני אפשרות אפשר להסביר, או חרבת בית בלשון משפחה, או בית אפילו בזה שהוא מתחיל להיות, איך נקרא לזה, לא יציב, משהו לא יציב, הוא נכנס לחובות, הוא צריך לקנות משקה כדי לקיצר, כן? יש צערנו דברים כאלה, במקרים קיצוניים אנחנו ודאי יודעים את זה, נכון? שאדם שמתמכר לכל מיני התמכרויות, זה הורס לגמרי. נכון, זה יכול להיות מצב שבאמת הרס מוחלט, מוחלט. לא צריך לדבר רק על עניינים פנימיים של תרבות הבית. אלא ממש, לבן אדם מנותק, הוא כבר לא מעניין אותו המשפחה, הכל. בקיצור זה מהלך, והיום יש אחריות מאוד גדולה על נקודת המוצא. צריך תמיד לדעת את הכלל החשוב הזה, שהרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על זה, דבר פשוט, אבל נגיד אותו, הרבה פעמים תופעות חיצוניות משפיעות על העולם הפנימי, פחות מאשר העולם הפנימי משפיע על העולם החיצוני. מה אמרתי? מה אמרתי עכשיו? תסבירו מה אמרתי? זאת אומרת, מה אמרתי קודם כל? אמרתי ככה, שדברים שהם באים, שהם חיצוניים, אפשר יותר קל להתמודד איתם, הם פחות לפעמים מרסנים מאשר אם דבר בא מבחינת האווירה, הרוח, התרבות. מה? המחשבה גורמת למעשים כי זה השורש, בדיוק. זאת אומרת, המחשבה גורמת למעשים כי זה השורש. ולכן, הרבה פעמים כשאנחנו מזהים תופעה, ואנחנו רוצים לטפל בה, אז הרבה יותר חשוב לטפל בשורש שלה מאשר בהופעה המעשית שלה. זאת אומרת, אם למשל אני רואה משהו שלא מסתדר בבית, נגיד ביחסים שבין בני הזוג. למה? כי לא יודע מה, הוא אוהב קפה הפוך והיא אוהבת קפה ישר. כן? בסדר? אז מתחילים לריב, קפה הפוך, ישר, ישר, הפוך. בוא נתקן את העסק וניתן, לא יודע מה, קפה על הרוקם. לא הפוך ולא ישר. בסדר? פתרנו את הבעיה. לא פתרנו את הבעיה. מכיוון שמשהו תמון מאחורה למה כל כך חשוב לך? למה כל כך חשוב לך? ואז הרבה פעמים מתברר שיש כאן איזה דברים שהם באמת צריכים עידון בבטנות, בזה. זה מתחיל הפוך. סתם, זה משל לא יודע למה אני אומר אותו. הוא תמיד מוצא חן בעיניי ואני מחפש מתי להגיד אותו. אז עכשיו נראה לי שאפשר להגיד אותו. אני אגיד לכם אותו. אחרי תגיד לי, זה לא קשור. סתם, ראיתי פעם משל נפלא באחד הספרים של הרב טאו. כשאנחנו נכנסים למערת נטיפים, נכנסים למערת נטיפים, מה יש במערת הנטיפים? הייתם שם פעם? במערת הנטיפים, מה יש בנטיפים? איך יש? זקיפים ו... זקנים ונטיפים. נטיף וזקיף. הנטיף זה איזה מין גיר כזה שהתייבש, יש, המים התחילו לחלחל, הסיד. נדבק לקירות, בכל טיפה יש סיד של האדמה, מתקשה, ולאט לאט אחד אחד אחד, נהיה בסוף נטיף. מתקשה. מה זה זקיף? זקיף זה שזה אותו תופעה עם מלמטה. אז בדרך כלל כשמדברים על נטיבים וזקיפים, אז אומרים שאיך נוצר הנטיב והזקיף? זה נוצר מלמעלה, וזה נוצר מלמטה. התשובה היא, זה לא נכון. איך נוצר מלמטה? הטיפה טיפסה למעלה? איך למעלה? אלא מה? איך נוצר זקיף? שניהם מלמעלה. איך? למה שניהם? אז למה יש זקיף? למה יש למטה זקיף? בדיוק. יש לפעמים שהטיפה מצליחה לרדת. היא מטפטפת ונופלת על רצפה. ואז היא מתייבשת. ואז יש סיד. ועוד בא הטיפה. טיפות מהירות כאלה שיש להם כובד או גודל, הן מצליחות לעזוב את הזה לפני שהן מתייבשות, מגיעות למטה. לעומת זאת, אלו של טיפות קטנות, או שזה בקצב איטי, הן נתקעות למעלה, מתייבשות למעלה. ואז נהיה זקיף מול נטיף. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על תופעות בעולם הזה, זאת אומרת, כאלה שצמחות מלמטה, אנחנו רואים שני מרכזים. יש לפעמים דברים שכליים שהם למעלה, ויש מעשים גשמיים שמלמטה. לא, הכל מלמעלה. הכל מלמעלה. זאת אומרת, גם מה שנראה לך תופעה שמתגלה למטה, היא בעצם תופעה שמתרחשת למעלה. למעלה יש נזילה, ולכן למטה פתאום נוצר תופעה. ולכן הרבה פעמים כשאנחנו אומרים, לא, יש לנו בעיות גשמיות, שאנחנו לא מספיק, לא יודע מה, ערניים בסדר, למשל, יש לנו בעיות רוחניות, שאנחנו, יש לנו שאלה באמונה. רגע, סליחה, הכל מלמעלה. זה שאני עייף בסדר, זה אולי בגלל שאני לא דבק מספיק מבחינה רוחנית, בעוצמה של היהודים את האורה. ולכן אני מתייבש. זאת אומרת, מאיפה זה מתחיל שאני קשה לי למצות את הזמן? מלמעלה. ששם משהו בלמעלה, והשקפת העולם למעלה, משהו צריך איזון. ואז אם אלה, ההופעה למטה תשתנה. בא להגיד, דווקא יכול להתאים המשל הזה, לא? מה אתם אומרים? זה בסדר? נכון? לא צריך לעשות העתק הדבק לשיעור אחר. זה בסדר הדבר הזה, נכון? שבעצם כאילו אנחנו רואים, פתאום יש צרות בבית. כמו שאנחנו רואים פה, הבית ויכוחים, ילדים, זה. אז כן, יש בעיה פה, צריך לטפל בבית, לקנות מוצרים חדשים. לא, לא, יכול להיות שצריך בסוף גם את זה, אבל קודם כל צריך להגיד, מה למעלה לא מדויק, שבלמטה זה הפך להיות ריב? מה למעלה נמצא ב... כדי שלמטה זה כבר הפך להיות תרבות חיים אחרת? או, ברגע שאני למדתי את התפיסה הזאת, שהכל מתחיל מלמעלה, באותו רגע אני יכול לתקן. אז אותו תלמיד חכם, שהמלמעלה שלו הפך להיות לא מדויק, הוא נמצא לו עכשיו בעולמות, נוסע בין העולמות, אז הוא מתחיל עכשיו להשפיע למטה, שזה המשפחה, הילדים, הבית, החברה, התרבות, לפעמים האומה כולה. אם השידור לאומה כולה הוא שנגיד, חס ושלום, שתורה זה דבר של בטלנים, אז למטה, בתופעות, יהיה חס ושלום, שנאת תורה ושנאת תלמידי חכמים. מה שקורה למעלה מתבטא בה למטה. ולכן פה הוא אומר, בתהליך הקשה שהגמרא אומרת, קודם כל צריך להבין, המעגלים מתחילים להתערער. מתחיל דבר ראשון, התלמיד חכם עצמו איבד את מעלתו ואת מקומו. עוברים מעגל מסביב. משפחתו, אשתו, שזה כאילו השותפה שלו לחיים, קולטת עכשיו שמשהו פה לא מדויק ומשהו נופל, ואז עם אלה זה יכול לגרום לקרע. עוד מעגל, זה מעגל של המשפחה, של הבנים, של הצאצאים, שהם בכלל באים הביתה, רואים שזה המסר, והם קולטים. וילדים, אגב, יש להם יכולת לקלוט מסר בלי מילים, הרבה יותר מאשר מבוגרים שהם חכמולוגים. הרבה פעמים הילדים בבית רואים, שנגיד, אני לא יודע מה, סתם דוגמה, נניח, אבא מגיע הביתה, מה שהוא עושה בדרך כלל בבית, זה לשחק במחשב, בסדר? ולא ראו אותו פותח ספר כמעט, אוטומטית. הוא לא אמר כלום. אבל זה מבין שיש לו עכשיו זמן פנוי, מה הוא עושה? הולך לשחק במחשב. בסדר? זה נוצר מצב שהילדים קולטים את זה, אז אם יש חוסר דיוק, ממילא זה יבוא. וזה, אז אנחנו פיארנו עד עכשיו את המעגלים האלה שמדברים על שלושת האמירות הראשונות של הגמרא. מחריב את ביתו, חס ושלום, מחריב את זה, מחריב את הזה. זה החלק הזה של המעל. אחרי זה יש למעל עוד קומה אחת, שהכל הזה זה משל בעצם, אבל זה לא ניכנס, כי נראה לי שהזמן קצר, ואם אנחנו נתחיל את זה, זה שני קטעים שמדברים על כך, שמדברים פה על, לא על בית ועל ילדים כפשוטו, אלא מדברים על היחס בין השכל לגוף. בעצם הייתי אומר מבחינה מסוימת, זה מה שאמרנו עכשיו. זאת אומרת שיש שכל ויש גוף. הגוף זה הביטוי בשטח, השכל זה ה... למה אני עושה את זה? מצד מה זה בא? ואז החוסר החיבור בין השכל לבין המעשה גורם לנתק. וזה העניין, זה נקרא את זה, ובעזרת השם נמשיך הלאה, כי יש עוד כמה ברכות שהגמרא מברכת, צריך להבין את כל הברכות האלה, דבר דבור על אופניו, שנזכה בעזרת השם להיות מחוברים בשמחה, בבחינת ליהודים הייתה אורה, זאת תורה, ומתוך כך, שמחה זה יום טוב. אפשר לשמוח. אז בעזרת השם, היום אנחנו קצת ציפה מרבים בשמחה, יותר מאשר מרבים סתם, כי זה כבר פורים קטן, אז בכלל אנחנו כבר במדרגות טובות. בוקר טוב לכולם.